כל חי אונליין 93fm.co.il. הבית היהודי עם הרב שמחה כהן. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב למנדי אור הטכנאי ולרב דוד קליגר המפיק. הרגשה חדשה, לאחר זמן רב מאוד שלא שוחחנו, לא נפגשנו. קשה לנו עדיין התערובת הזאת בין היציאה מהחגים השמחים לכאב על היפגעותם של אחים קרובים, להימצא באיזשהו מתח מסוים. אבל בורא עולם ציווה לנו את החיים, להתחתן, להינשא, להקים משפחות, ללדת ילדים, ללמוד, להתפרנס, והחיים ממשיכים. זה גם תנועה קבועה שבעולם יצר במין האנושי. אנחנו עדיין תחת ההשראה של פרשת בראשית, אדם וחווה, ולמעשה לא הספקנו עוד לעיין בפרשה הזאת, והנה אנחנו עוברים כבר 1,000 שנה קדימה לפרשת נוח. אבל כדאי עדיין להתעכב ולחשוב על מספר דברים שיכולים להועיל לנו. קודם כל, האם להינשא זה מצב נורמלי? אם נלך לפי הנוהג בעולם, אז התשובה היא כן, אנשים מתחתנים. אבל אין ספק שיש פה תהליך שאם בורא עולם לא היה מתערב כדי לאלץ אותנו להתחתן, סביר מאוד שאולי כל אוכלוסיית העולם לא הייתה מתחתנת. שהרי עובדה היא שכאשר שואלים אנשים נשואים, אם יאפשרו לך להינשא שוב, האם תבחרי באותו בן זוג? לא אכנס פה לניתוח המספרים, אבל זה בערך 80% מ-70 לא. וזה מפתיע. המפתיע זה לא ש-80% אומרים לא, אלא ש-20% אומרים כן. בגלל שהרי אין בעולם אדם הדומה לזולתו. גם לא שני אחים שגדלו לאותה משפחה. לא רק שאין אדם דומה לזולתו, אדם גם לא דומה לעצמו. מעטים איתנו היו מתחתנים עם עצמנו כפי שהיינו לפני 5 שנים. כל זה חשוב לדעת, משום שפעמים רבות כשאדם נכנס אל תוך הנישואין, ואם הוא לא עבר הדרכה נכונה, הוא חושב שבן זוגו לא מתאים לו. האמת שהוא חושב נכון, בן זוגו לא מתאים לו. אם המודד הוא, אם בן הזוג מספק לו את צרכיו, אז הוא באמת לא מתאים, בגלל שהאם יש מישהו שיתחתן כדי לדאוג לזולת? הרי הסיבה שאנחנו מחפשים בן זוג, בת זוג, עם מידות טובות, עם כישרון, עם חיצוניות, עם משפחה. זה לא משום שאנחנו רוצים לתלות את בעל או בעלת המידות הטובות ליד תמונות הרבנים להזדהות, אלא שתטפל בנו, תדאג לנו. זאת אומרת, מדובר פה בשני אגואיסטים שמתחתנים. אבל בורא עולם עזר לנו להתחתן. א', הוא יצר את הלא טוב להיות האדם לבדו. יצר לנו תחושה קשה מאוד של בודדות. זאת אומרת, זה לא רק תיאור מצב, לא טוב להיות האדם לבדו, פירושו שבורא עולם יצר לנו את זאת, משום שאחרת בודדים היו מתחתנים. אז העובדה היא שכאשר שואלים אדם נשוי, אם אני שואל אותו שאלה סתמית, למה אתה נשוי? אם אני מפירוש, החברה לא מקבלת גירושין, ההורים יכלו, דאגה לילדים. אם הוא יחשוב מה הוא אמר לי, הוא לא הסביר לי למה הוא נשוי, הוא רק הסביר לי למה הוא לא מתגרש. אז בורא עולם יצר לנו את המצב. בורא עולם גם עזר לנו בעוד דבר, שהוא ייחודי מאוד למין האנושי, לעומת בעלי החיים האחרים. הרייבד, וגם במרחק גדול מאוד, גם הגאון מווילנה, אבל מה שאצטט מיד, זה מהגאון מווילנה בספר משלי. תוך כדי שהוא מסביר מה פירוש בתחילה, עלה במחשבה לברות שניים, כלומר אדם וחווה באופן נפרד, ולבסוף לא ברא אלא אחד, וכך הוא כותב. וכי חס ושלום יש שינוי, מה בורא עולם שינה את דעתו, בתחילה חשב לברות אותם נפרדים, ולאחר מכן הוא יצר אותם כיצור אחד? אלא שמה שברא הקדוש ברוך הוא את האישה, להיות לו לעזר. וכי מה תועלת בהם כשהם גוף אחד? איך הם יעזרו אחד לשני? אז כותב הגאון מווילנה, אך מה שברא הקדוש ברוך הוא תחילה אחד, כדי שתהיה אהבה ואחווה ביניהם, יותר מאחיו ושאר קרוביו, כדי שיהיו הבעל והאישה גוף אחד ממש. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה היום בגנים. זה שבורא עולם ברא את אדם וחווה יחד, הוא בעצם יצר תהליך שאיש ואישה יש להם קשר. חן אישה על בעלה. הרמב"ן מרחיב את העניין על הפסוק על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, כשהוא מסביר שמה זה על כן, אז הוא אומר, כיוון שאדם וחווה היו בתחילה מחוברים, ולאחר מכן הם נפרדו, אז יש נטייה להתחבר שוב למי שהיה מחובר אליי. היום זה נקרא לחפש שורשים. ואת התהליך הזה של להתחבר, כותב הרמב"ן, אדם הראשון הוריש לצאצאיו, אני מוסיף, עד אלינו. זאת אומרת, עד כדי כך שאדם מסוגל, לעזוב את אביו ואמו, שדאגו לו כל החיים, ולהינשא עם אישה זרה בכלל, גבר זר בכלל, לא במשפחה. מה שנראה לנו נורמלי, טבעי, בגלל שהתרגלנו, זה לא פשוט. אם באמת בורא עולם לא היה עושה את זאת, אז לא היינו באמת מתחתנים. אבל צריך להבין שהדבר הוא אינו פשוט. כמו כל מקצוע, ככל שאדם לומד יותר, הוא מתמודד עם זה יותר. לפעמים אנשים פונים אליי בשאלה על דברים שאינני יודע תשובה, ואני אומר להם, תראו, אומרים, זה לא כתוב, אומרים, אין חכם כבעל הניסיון. ובאמת, רואים אדם שהתנסה, הוא באמת חכם. אבל מה חסרונו של בעל הניסיון? שהוא חכם רק במה שהוא התנסה, ולא בדברים אחרים. לעומת אדם שלמד את הדברים, הוא גם חכם בדברים שהוא לא התנסה בהם. אז אחד הדברים שיכולים לקדם, ואל יתפלא, אל יתפלו בני זוג, אם יש ביניהם קשיים, אם הם לא למדו את הנישואין. זה כמעט לא יכול להיות שלא תהיה התנגשות בין בני זוג. רוב הקשיים שיש, הם בעצם לא הבעיה, זה התוצאה. מה פירוש? הוא צעק עליי. כן, אבל למה הוא צעק? למה היא צעקה? הייתה איזושהי סיבה. אני מדמה את זה לאדם שצועד בדרך, ונכנסת לו אבן קטנה לנעל, והיא מציקה לו מאוד. האם ההצקה הזאת זו בעיה קשה או תוצאה קשה? הרי ברור שזה תוצאה, משום שזה לא בעיה קשה, אפשר ללכת לשולי הדרך, לחלוץ את הנעל ולחלוץ את האבן. אז אחד הדברים שבעולם באמת זיקה את הדור שלנו, זיקה אתכם המאזינים ואותי, שאנחנו יכולים ללמוד את הנושא. וכל מי שקורא, לומד, יודע. חלק מהדברים שלמדנו, אפילו אם לא שינה לנו משהו מעשי, אבל עצם ההבנה שהבנו שאנחנו שונים, וזה נורמלי להיות שונים, עלי להיות שונים כבני אדם, אין דעות, אין פרצופיהם דומים, אין דעותיהם דומות, דומים, וברור גם שאיש ואישה שונים לחלוטין. מי שלא לומד את הדברים בנקודות שהם שונים, זה כמעט לא יכול להיות שלא התקל בקשיים. אם הוא לא נתקל, זה כמעט אפשר לומר מעשה ניסים. אז אחד הדברים החשובים ביותר, זה שנלמד את הדברים לעתים, ואני כאן יהיה נחתום עמיד על עיסתו, מישהו מתייעץ, ואני שואל אותו אם הוא קרא את הספר הבית היהודי, שזה ספר הדרכה לנישואין, אומר, כן, יש לי איזה בארון. אז אני מוסיף, אני אומר, אני כנראה שאתה סבור שהספר מיועד להיות סגולה אם לא קראת. ואני נדעם, הרי יש לך קשיים, אז יש לך ספר, תקרא, תלמד. אז אבא ונלמד את הנישואין. אנחנו נצא להפסקה ונשוב אליכם לשאלות שאתם תכתיבו לנו, משום שהתוכנית היא שלכם. ובסייעת הדשמיה, אם תשאלו, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לי גם את התשובות. וכן אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים אליכם במהרה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה וחזרנו אליכם. אני עובר לשאלות שלכם. השאלה שניצבת מולי, אני אולי קצת, אולי אני אקדים איזושהי הקדמונת קטנה. הנכון ביותר שבני זוג, גם בשידוחים, כשמחפשים שידוחים, יחפשו לא רק מי שבעל מידות טובות, אלא שהרקע מאוד דומה. אותה חסידות, אותה קהילה, אותו ארץ מוצא, יש בעדות גם תת עדות, כמעט לכל העדות, לכל הקבוצות, לכל הקהילות. הדברים מקילים מאוד, אבל קורה, לא הרבה אבל קורה, שבן או בת מאוד לא אוהבים הצעות שידוחים מהעדות שלהם. אני יכול לנחש שאולי הדבר נובע, נגיד בת לאב שהוא לא מתנהג יפה בבית, והיא תולה את ההתנהגות שלו כקשורה לעדה שלו. ולכן באופן טבעי היא לא רוצה מישהו שמהעדה שלה. ופעמים רבות זה יוצר קשיים גדולים מאוד בין ההורים לבינה, בגלל שיש הורים שעומדים על כך שדווקא ביתם תיקח מהעדה שלהם, כדי שישמר, תישמר המסורת, וגם הם סבורים שלהם יהיה יותר קל. כשאני נשאל האם באמת צריך להקפיד על כך, הייתי אומר, כן, היה מאוד מאוד כדאי לקחת משהו שדומה, וכך ספורנו גם מסביר שהסיבה שיוכבד ואמרה ויוכבד זכו לבנים, למשה, לאהרון ולמרים, בנים כאלה, הוא תולה את זה גם, אולי לא גם, הוא תולה את זה בקרבה המשפחתית שהייתה להם, שממילא יצרה תמימות דעים ביניהם, וזה כתוב בהרבה מאוד ספרים, שכשיש אהבה מאוד בין הבעל והאישה, הם זוכים לבנים טובים מאוד. זו גם נקודה שכדאי לחשוב עליה, שכדאי להשקיע, אם אנחנו רוצים באמת לזכות בבנים טובים מאוד. אבל פה מציגה בחורה שבאה מקבוצה מסוימת, והיא לא מתחברת בפגישות עם אותם קבוצות. היא מתלבטת גם לגבי לקחת מישהו עם לבוש ארוך, שלא כל כך נראה לה, או לקחת מישהו עם לבוש קצר. אז אני ישיב כך. ציינתי כבר לפני דקה שכדאי לכתחילה לחפש מישהו שהכי דומה למקור שלנו. אבל אם יציעו לנו מישהו מקבוצה אחרת, לא משהו קיצוני, ויש בו מידות טובות מאוד, יש בו משהו שמאוד תואם לנו, עד לכל כלל יש יוצא מן הכלל. ולכן אני רק אקרא את הסיום שאת כותבת, האם להמשיך לחפש מה שנראה לי מתאים, או שמשמיים מכוונים אותי למה שמוצע, ואני נלחמת בזה סתם. ואני אצטט את העדינות שלה כשהיא מסיימת בתודה רבה. אז זוהי בעצם התשובה. כיוון שגם אני רואה לפי הגיל שאומנם עוד לא עברת אפילו את השליש של החיים, אז בכל זאת הייתי ממליץ שייתכן שהקושי שלך נובע לא רק בגלל שאת לא מוצאת בדיוק את מה שאת מחפשת, אלא מאיזשהו פחד נישואין בלתי מודע, בגלל שעל פי רוב הפחד הוא לא מודע לאנשים. בגלל שאנשים הרי רוצים להתחתן, אז הם לא מודעים שהם פוחדים להתחתן. וזו הסיבה. אז כאמור, אם יציעו לך מישהו ששונה קצת מהסגנון שלך, אבל יש בו משהו מיוחד, כדאי להיפגש ולראות באמת אם אתם מתאימים או לא. אני עובר לשאלה נוספת. איך ניתן לבעל להרגיע אישה שעומדת לעבור לידה? אני לא אגיד שאני מומחה בדבר הזה, אבל אני אומר את הצד העקרוני. אחת הטעויות הגדולות שיש לנו גם עכשיו, יש כל מיני פחדים, ויש אנשים שפוחדים יותר, יש אנשים שפוחדים פחות. ואגב, אני מכיר אנשים שרבים כמובן, שלא שייכים למגזר החרדי, ונתונים מאוד לטלוויזיה וכדומה, ואנחנו רואים עליהם את סימני החרדה הרבה יותר מאשר אלה שברוך השם אינם מסתכלים בכלי הזה, ורואים את ההשפעה. כלומר, אנחנו כציבור חרדי שאליו מכוונים השידורים ברדיו קול חי, ברוך השם שאין לו את הכלי, ולא מודעת כמה בציבור האחר שכן ניזון מטלוויזיה קיימת איזושהי חרדה, בגלל שזה נראה הכל מוחשי וזה יכול לצוץ מאיזשהו מקום. אבל יש אנשים שיש להם חרדה מכל דבר, גם אם שומעים רדיו, אז צריך לעשות כך. כשהבעל, האישה, על פי רוב זה יכול להיות האישה או הילד, מזכירים איזשהו פחד, אז הטבע האנושי, שלא שום דבר, לא, מה פתאום, זה כלום, וזה לא פותר את בעיית הפחד. כדי לעזור לאדם הפוחד, א' צריך להסכים איתו שיש פה באמת מה לפחד. קודם כל הסכמה. אחרי זה שמסכימים איתו, אז רמת הפחד יורדת. ולמה? כשלא מסכימים איתו, אז הוא גם חש כך וגם מרגיש צורך לבטא את הפחד עוד יותר. אולי על ידי זה כן יסכימו איתי שיש פה משהו שמפחיד. אז התהליך הוא הסכמה אם יש פה באמת מה לחשוש, ולאחר מספר דקות להגיד, למה באמת, עליו שיש מה לחשוש, הסיכוי שיקרה לנו משהו הוא קלוש ביותר. אותו דבר לגבי הנושא של הפחד מלידה. באופן טבעי, אני מניח שכשאישה אומרת שהיא מאוד מאוד מפחדת, הבעל אומר, תזבי, מה, תראי, מיליוני נשים יולדות וזה שום דבר, זה לא פותר את הבעיה. אז אולי כדאי לשבת איתה, ובואי נחשוב יחד ממה את פוחדת, מה בדיוק החששות שאת חושבת שיקרה. ואגב, אם היכולת הכלכלית היא אפשרית, אז אולי לקחת מישהי שתהיה צמודה אליה בעת הלידה, וללכת אולי, אם זה אפשרי, אם החרדה היא מאוד מאוד חריגה, ללכת למקום פרטי שאפשר לקחת מיילדת שהיא מתאימה. אבל הנקודה המרכזית, אני חוזר לומר, בל נבטל פחד של מישהו. אגב, זה גם יכול להיות עם ילד. ילד נפל ומקבל מכה, ולא נכון שנגיד לו מיד, או אתה גדול, זה שום דבר. נסכים איתו שזה באמת כואב מאוד. ולאחר שהוא קיבל את ההזדהות שאנחנו מסכימים איתו, שזה כואב מאוד, אז הוא גם נוכל לומר לו, אבל אתה גדול, אתה בטח, זה כבר לא כואב לך, והוא כנראה יסכים שזה לא כואב, גם בכך שאנחנו נעניק לו גם נשיקה, ואז הבעיה תיפטר. אני עובר לשאלה הבאה, קצרה. בעלי לא מעוניין ללכת לרב בשביל שלום בית, מה לעשות? טוב, האמת היא שיש סיבות רבות לקשיים, לכך שבן זוג, ועל פי רוב זה הבעל, זאת אומרת, מניסיון, כמעט תמיד, אלה שלוחצות, לוחצים ללכת לטיפול זה נשים, אלה שמתנגדים זה גברים, יש תמיד יוצא מן הכלל, והסיבות הן מספר סיבות. א', יש אנשים יודעים שברגע שניגש, אני באמת יודע שאני לא בסדר, ואז עד כשאני עם אשתי, אז אני יכול להגיד, אני בסדר, את לא בסדר. רק תעשי מה שאני אומר, הכל יהיה בסדר. אבל אם אני אלך לטיפול זוגי, יש סיכוי גדול שהמטפל יאמר שאני הוא זה שלא בסדר. ואגב, אני חושב שרבים מאוד הם היום המטפלים, ואני גם בזה שכשאני מלמד נושא של טיפול, אז אני מציע שיטה שבה לא נעסוק בעבר בכלל, אלא מכאן ולעתיד. ואז אנחנו מקדמים את הדברים. לאחר מכן יש קושי להיפגש עם אדם שאנחנו לא מכירים. אז אם אותו מטפל שאנחנו רוצים לפנות אליו, אני רק אומר כדי להמשיך שאני כבר לא עוסק בזה הרבה מאוד שנים, בטיפול מעשי, אז יש אפשרות שאולי נלך להרצאה שלו, ולא ניתן גם להשיג תצלום סרטים של הרצאה של אותו מטפל, וזה מעניין מאוד. ברגע שבני זוג לא שומעים ועוד יותר רואים את אותו אדם, משהו מתחבר להם לאותו מטפל, וקל להם יותר לגשת לאותו אדם. והיה, וכל זה לא מועיל, אני מבקש להציע הצעה, רק אני רוצה להיות אמין כלפיכם, בגלל שאין לי מספיק מרחב כדי לדעת אם ההצעה הזאת מועילה, אבל עקרונית אני מבקש להציע. אם מישהו מבני הזוג רוצה ללכת לטיפול, והזולתו לא מסכים, אז תהליך צריך להיות כזה, ללחוץ תקופה די ארוכה, לוותר על הכל, לא לדרוש שום דבר במשך כמה שבועות, רק דבר אחד, ללכת לטיפול. ואם זה לא עובד, לבקש, בכוונה אני אומר לשון כזאת, לבקש, נגיד אם זו האישה, זה על פי רוב, כפי שאמרתי, לבקש רשות מהבעל ללכת לבד. לבקש רשות. יש איזושהי סבירות שתהיה הסכמה. חוזרים המטפל ואומרים שהמטפל אמר שיתכן באמת שהבעיה בך, רק כדי לעזור לך אני זקוק גם להיפגש עם בעלך לפגישה אחת או שתיים, כדי לדעת איך לעזור לך. עכשיו, ברגע שהבעל מבין שהוא מגיע לטיפול לא כדי להיות מואשם, אלא כדי לעזור לאשתו, קיים סיכוי שבאמת הוא יתחבר למטפל, והמטפל, אם הוא למד את המקצוע, ואפשר לומר ש... רבים רבים למדו בשנים האחרונות את המקצוע, אז הוא יגלה סימפתיה יותר במקרה הזה לבעל, ואז יש סיכוי שהוא באמת ימשיך. בכל מקרה, יש חשיבות גדולה מאוד ללכת לטיפול, וזה כואב הלב אנשים שאינם הולכים. יש באמת בעיה כספית. א', אינני יודע אם יש או אין מטפלים מקצועיים שמוכנים לערוך את הטיפול ללא תשלום, אבל אני חושב שעקרונית, טיפול ללא תשלום הוא לא יעיל, ואולי בדווקא על זה אומרת הגמרא, אסא במגן, מגן שוויה, כלומר רפואה בחינם, שווה חינם, פה זה מאוד מאוד בולט, משום שזה לא מחייב. מצד שני, בני זוג שמשלמים, אני מעריך שהיום טיפול נע בין 250 ל-300 שקל למפגש, ולאף אדם אין כסף מיותר, וממילא אנשים יש להם במודע או בתת מודע, שכדאי לנו להתנהג יפה, משום שאחרת נצטרך להיפגש עוד הרבה פגישות, וזה יעלה לנו הרבה מאוד, הרבה מאוד כסף. אני נמצא, לא עוסק, אבל נמצא הרבה מאוד בשטח הטיפולי, אני חושב שרוב הטיפולים מועילים, וכואב הלב לראות שאנשים מדלגים על הנושא הזה, עליו שהם סובלים, עליו שילדיהם סובלים, וצריך לזכור שאפשר לומר תמיד, אבל כדי להיות זהיר, אני אומר כמעט תמיד, בנים הם חקיינים של ההורים, על אף עובדה שכל אחד אומר, כשאני אתחתן אני לא אהיה כמו ההורים שלי, אולי שגם אבא שלו אמר את זה, וסבא שלו אמר את זה, ואם אנחנו באמת דואגים לילדים, ואת כל חיינו נותנים עבורם, אז מה הטעם אם לא ניתן להם את היכולת בעצם שהם יראו אותנו כדגם להתנהגות הדדית חיובית, ולכן זה חשוב מאוד. רב חיים פרידנדר, זכר צדיק לברכה, לכן אמר שהורים צריכים בפני הילדים, לא רק בחדרי חדרים, בפני הילדים, להתנהג בידידות זה עם זה, כדי שהתהליך הזה ייראה מאוד מוטיבי גם לילדים, וגם הם יעשו כך. אני עובר לשאלה הבאה, מה צריכה להיות רמת הפתיחות בפגישות לפני אירוסין, ומה לאחריה? כן, זה נושא מאוד, מאוד מאוד מעניין. אני מניח שגם מי שהתחתן אולי זוכר, ואם לא ההיגיון שלו יאמר את זאת, ודאי הזוגות הצעירים. פגישה ראשונה היא מאוד מחושבנת. מה לומר, איך לומר, מה אמרנו לפני 5 דקות, מה נאמר בעוד 5 דקות, ולאט לאט ככל שהנפגשים נפגשים, אז הם פחות בררנים מה לומר ומה לא לומר, ולכן לעתים כששואלים אותי מה לעשות עם בחור או בחורה שהם לא דברנים, אני אומר תיפגשו יותר, או למשל כשקשה מאוד לברר על בן הזוג, אז הייתי ממליץ שיערכו יותר פגישות, כך שהסיכוי שלאט לאט הפילטר שבורר מה כן לומר ומה לא לומר, הוא יפחת, ואז נוכל להכיר יותר. אני לא כך אוחז מזה שעל ידי הפגישות נדע בדיוק מה בין הזוג, אבל אני מדבר על מקרה שאין ברירה. עכשיו, מה שקורה זה לאחר שבני זוג מתרסים, אם מתפתחת ידידות, אז אנשים לצערי הרב כבר לא בוררים את המילים, ולא חושבים על כל מילה, ולכן אפשר לזהות שפעמים רבות, אנשים מדברים דברים לא בטקט, לא דברים שנכון לומר אותם, ובכלל, ככל שבני זוג יותר אוהבים זה את זה, אז הפילטר שקובע מה כן לומר ומה לא לומר, הוא מאוד רופף. אז זה דבר שצריך לומר לכל זוג. צריך לומר את זה יותר לבני זוג צעירים, משום שהמבוגרים אולי כבר הבחינו טעויות שהם אמרו דברים, ובן הזוג ברגע של ריב ניצל, אתה בעצמך אמרת על עצמך שאתה אדם שנוטה לכעס. סתם אני נותן דוגמה. אז אדם תמיד צריך להיות זהיר ולהיות מחושבן מה יהיה בעוד שעה, בעוד שעתיים, בעוד שנה, מה כן לומר או לא לומר. אז מצד אחד באמת נכון, היה כדאי מאוד שבני זוג יהיו פתוחים זה לזה, כפי שיש בנוסח של האירוסין, ועל יעלימו זה מזה. אבל בכל זאת צריך לדעת שאנחנו שניים, שאנחנו אחד. וצריך להיות מאוד מאוד זהיר, ודאי מאוד זהיר לא לפגוע באחד בשני, אפילו לפעמים באיזושהי עקיצה קטנה. זה נראה כאילו זה שום דבר, זה עבר, אבל אין דבר כזה. זה מטפטף, וזה גורם, ואני חושב שכל עקרת בית יכולה לדעת שכשהיא קונה סיר, הוא מבריק לגמרי, עד ככל שמבשלים יותר, אפילו אם מנקים אותו, אבל יש נקודות מסוימות שלא היו קיימות כשהכלי היה חדש. אני לפעמים משתמש בדוגמה של עישון. טוענים שכשאדם מפסיק לעשן, אז לגוף לוקח 4 שנים כדי להתנקות, והוא מפסיק לעשן, לוקח לגוף 4 שנים כדי להתנקות מהסיגריות. מבחינה רגשית זה גם קורה במערכת יחסים של בני זוג, ולכן חשוב מאוד תמיד לחשוב מה כן לומר, מה לא לומר, משום שברגע שהמילים יוצאים מפיו של האדם, הוא כבר לא אדון להם, וזה צריך להיזהר. אז לשאלתך, גם אחרי האירוסין כדאי להיות מאוד מאוד זהיר, להיות מחושבן מאוד, מה כן לומר ומה לא לומר, בד בבד שבאופן טבעי אפשר להיות קצת יותר קליל, יותר לחייך, יותר לשמוח, אבל עדיין לא לקחת איזשהו סיכון, גם לומר משהו בהקיצה וכדומה. אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם במהרה, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה על החזרת השידור, ואנחנו פונים למאזין, ערב טוב, בבקשה.
שלום לך, רב, שומע אותי?
כן, כן, בבקשה.
כן, רב, אני גרוש פעמיים מן אותו אישה,
כן.
ואני חושב שיש מאוד אהבה בינינו מצד אחד, מצד שני יש... בוא נגיד, אני חושב שיש לאישה בפרט ציפיות שלא הגשמו, לא הוגשמתי לה.
כן.
מה שעשות, מה רב מעט?
טוב, קודם כל, אתה קיימת, אם הבנתי אותך נכון, קיימת מצווה שכמעט אף אחד לא מצליח לקיים, זה מחזיר גרושתו, ומיד אומר שאין כן. שום סיבה, גם לעשות את זה שוב. אתם טופלתם על ידי איש מקצוע?
לא.
לא. אז בעצם אמרת את התשובה ואני אסביר. בעצם אחד הדברים המחברים בני אדם במין האנושי, זה מילוי ציפיות, כמו שאתה אמרת. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש ציפיות, ואנחנו מתחברים למי שממלא את הציפיות שלנו. למעשה, כשאתה שומע על זוג מאוהב, לא עלינו לפני החתונה, זה בכלל לא בטוח שהם מתאימים, אלא שכרגע הם ממלאים זה לזה איזשהו צורך מאוד חזק שיש לכל אחד מהם. ולכן אגב, ההתאהבות הזאת אינה ממשיכה, או בגלל שאנחנו כבר לא זקוקים לאותו צורך, או שבן הזוג פסק להעניק את מה שהוא העניק עד עכשיו. עכשיו, מה שאני מציע זה דבר פשוט, פשוט עד שאלה אם כן יתברר שזה לא כך. בין הציפיות שאנשים מצפים, יש דברים שהם צודקים, יש ציפיות של גברים, יש ציפיות של נשים, והם יכולים להיות שונים. דבר נוסף, לעתים יש לאדם ציפיות, והוא אפילו לא יודע מה הם, אבל הוא מרגיש חסר לי משהו, משהו חסר לי. ולכן אנחנו גם מלמדים בטיפול שלעזור לזולת לדעת מה חסר לו. כלומר, נניח, את מצפה משהו מבעלך, כן, אני לא יודעת מה, אני סתם נותן את זה בתור דוגמה. אז אנחנו מעלים מספר אפשרויות. היית רוצה שבעלך, כשהוא מגיע הביתה, ייגש לשאול אותך מה עבר עלייך במשך היום? על פי רוב התשובה היא כן. האם היית רוצה שבעלך יחמיא לך? התשובה היא כן. הייתי רוצה, יש לפעמים שהבעל מחמיא, אבל לא על מה שהיא הייתה רוצה, או שהוא היה רוצה לשמוע ממנה. כלומר, יש מספר צורות של ציפיות, ולאיש מקצוע מאוד יכול לעזור. כמובן שאני לא מכיר אתכם, וזה יישמע שטחי, אם אני אומר שבנתונים שאתה אומר, שבסך הכל אתם אוהבים זה את זה, אלא שאשתך, גרושתך, עד עוד מעט, נקווה שיותר לא, טוענת שאתה לא ממלא ציפיות, אז צריך להיפגש עם איש מקצוע, ייתכן שיש לה ציפיות בלתי מתקבלות על הדעת, זה גם יכול להיות, ואז כשאיש מקצוע אומר לה שזו ציפייה בלתי מתקבלת על הדעת, אז היא תשתכנע משם, שאם אתה תאמר לה, אז היא תקלוט את זה לא, שזה לא עולה על הדעת, אלא שאתה לא רוצה, והיא תתרגם את זה, אתה לא מתחשב במספיק. ולכן בשלב הזה, במעט הנתונים שאתה אומר, הייתי מאוד מאוד ממליץ, ששניכם תיכנסו לאיש מקצוע, שיעשה לכם דבר שנקרא בדיקת ציפיות. זאת אומרת, מה את מצפה מבעלך, מה אתה מצפה ממנה, לפרטי פרטים. השם זיכה אותי לכתוב ספר שנקרא ביתך שלום. יש הספרים היותר מוכרים שנקראים הבית היהודי, אבל יש גם ספר שנקרא ביתך שלום. שם יש למשל שלושה מאמרים על ההבדלים שיש בין גבר לאישה. והם אולי המאמרים החשובים ביותר כתרומה לנישואין, משום שרוב הקשיים שבני זוג נתקלים בהם, זה מה, רוב הקשיים בעצם הם בהבדלים שיש ביניהם. הדוגמה, אני מרגיש קצת לא בנוח, משום שאני חוזר על זה בשידורים, אבל דרכה של אישה לספר מצוקות. והבעל, בורא עולם עשה, שירצה, שיהיה לה טוב, אז מה הוא עושה? זה דבר שעלה כבר היום בשידור, אז במקום להסכים איתה שהמצוקות צודקות, הוא נותן לה הסברים מה היא תעשה כדי שלא יהיו לו מצוקות. ולעיתים הוא גם מאשים אותה, את אשמה, את לא נחה, את לא ישנה, את עובדת יותר מדי קשה, ובאמת, אני אומר את זה, כואב לי הלב, שאם לא הייתם, אני מתנצל שאני אומר כך, אבל איך אפשר להתגרש בלי להיעזר באיש מקצוע, בגלל שהרי מזבח מוריד עליו דמעות, תפקידו של המזבח לקרב בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, וכל דבר שהוא מתרחק ממה שברוא העולם רוצה, שבני זוג יהיו קשורים אחד לשני, אז המזבח מוריד עליו דמעות. אז אני מאוד מאוד ממליץ, אם לשניכם נראה, לבחון הרי, סתם לחזור אין לזה טעם, בגלל שסביר שאם לא תלכו לטיפול, אז אם עד היום זה לא עבד, אז אין סיבה שזה יעבוד מהיום והלאה. אבל צריך לבוא עם משהו חדש, שלא היה עד היום. והמשהו החדש הזה, זה באמת ללכת לייעוץ, מספר פגישות לפני הנישואין, ולהמשיך מספר פגישות אחרי הנישואין הבאים. טוב, אני מאוד מאוד מודה לכם, ויחד איתי אתם שומעים בתקדת סיום, לפי מה שקורה לי פה באולפן, אני מבין שהרב אריה מונק בעצם עומד לתת תוכנית נפלאה, הוא בא עם איש מקצוע מעולה, ואני חושב שאם אתם לא עייפים מאוד, כדאי מאוד להקשיב. היו ברוכים, ובעזרת השם יתברך נשתמע בשבוע הבא. לילה טוב.
חי תמיד איתי כל